אנחנו למדנו במאמר על השרשה ועל הפריחה. השרשה זה יעקב. מה זה השרשה? שיהודי מקיים מצוות פה בעולם הזה בגשמיות, אז התעסקות בדבר תחתון, בדבר גשמי, זה כמו השרשה, אבל זה נקרא יעקב. למה קוראים לזה יעקב? כי המילה יעקב זה חיבור של יוד עקב, שהכוח האלוקי ירד עד לעקב, עד לציצית הגשמי, לתפילין הגשמי, זה ירד למטה, זה יעקב. היהודי מתעסק עם זה, הוא משריש עכשיו. כמו גרעין שבלי טעם ובלי ריח ונכנס לאדמה וכרגע משריש. אבל כאשר היהודי עושה את זה בצורה הנכונה, אז אחר כך יציצו פרח ישראל. מה זה יציצו פרח ישראל? שמזה נהיה גילוי אלוקות, גילוי של סובב כל העלמין, כמו שדיברנו בקטעים הקודמים. משיך אדמו"ר הזקן ואומר, זהו כוונת מאמר דוד המלך עליו השלום. זה מה שדוד המלך אומר, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מה דוד המלך בעצם אומר כאן? יש תכלה. המושג של תכלה זה כמו כלות הנפש. כלות הנפש זה אדם שיש לו התעוררות, התרגשות, התלהבות, כיליון, קלטה נפשי להשם. זה מסמל את האהבה שיש למלאכים, אהבה שיש לנשמות בגן עדן. זה תכלה, זה כלות הנפש מאוד גבוה. אומר דוד המלך, לכל תכלה ראיתי קץ, אבל מצוותך היא רחבה מאוד. מה הפשט? הוא מפרט. זה אומר כך, שאין כוונתו על תאוות גשמיים. קודם כל, כשדוד המלך מדבר על תכלה, דהיינו על כיליון, הוא לא מדבר על אדם שיש לו התעוררות והתרגשות ומשיכה והתלהבות לעניינים גשמיים ותאוות העולם. לא על זה הוא. לא את זה דוד המלך בא להקטין ולומר שיש לזה קץ. זה ודאי שיש לזה קץ, על זה לא מדובר בכלל. על מה דוד המלך מדבר? רק על בחינת השגות וכלות הנפש. דוד המלך מדבר על כלות הנפש שיש ליהודי, לנשמה, לקדוש ברוך הוא. אהבה לרוחניות, אהבה לקדושה. לשון קלטה נפשי, כמו שכתוב בתהילים, קלטה נפשי. בא דוד המלך ואומר, שלמרות שיש כיליון של הנשמה, אהבה של הנשמה לאלוקות, שהוא מבחינת קץ וגבול, זה מוגבל. למה זה מוגבל? שלכל נשמה יש גבול להשג אותה. כל נשמה, כמה היא יכולה להשיג, היא מוגבלת. אמנם זה הרבה והרבה מאוד, אבל בסופו של דבר זה מוגבל. מה שאין כן מצוותך, אבל שיהודי מקיים מצווה פה בעולם הזה, מצווה זה לכאורה גם מוגבל. זה מעשה גשמי, זה מעשה מאוד מאוד מדוד. אבל אתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה מצוותך, היא רחבה מאוד. מה הכוונה רחבה מאוד? היינו שבחינת מצוותך היא רחבה, בבחינת כלי קיבול, לקבל בחינת מאוד. מה זה מאוד? מאוד זה בלי גבול. זאת אומרת, זה מאוד מאוד, מאוד זה בלי גבול. זה בעצם ההבדל בין אדם, או אפילו נשמה, שמונחת בעצמה, בכיליון הנפש שלה, לבין אם היא מונחת ברצון של הקדוש ברוך. שזה הבדל בין אם אתה מונח בעצמך, זה גבול, אם אתה מונח ברצון של הבורא, זה בלי גבול.
במעשה המצוות יש בלי גבול?
מעשה המצוות זה רצון האלוקי. אז הוא כלי קיבול להמשיך את הבלי גבול. שעל ידי מעשה המצוות יוכל לצמוח בבחינת גילוי בלי גבול. זה שאומר, אור הסובב כל העלמין יכול להעיר בעולם בלי גבול. הרחבות הזו זה בא בגלל המצוות. וזהו, זה מה שדוד המלך אומר, רחבה מצוותך מאוד. המצווה היא רחבה, היא כלי רחב, שמה היא יכולה להכיל? מאוד עד אינסוף. וזהו, זה מרומז על, העניין הזה מרומז בפסוק נוסף. מה אומר הפסוק? אשריכם זורי על כל מים. מה הפסוק הזה מרמז? יש זורי, אמרנו קודם, מה זה זורי? מה זה ישרש? זריעה זה באדמה. על מה מרמז הזורי? על קיום המצוות פה למטה. מים, כפי שהוא יסביר מיד, מים זה גן עדן. אז תדע לך שאשריכם זורעי, אשריהם של היהודים שזורעים, הוא יותר מאשר כל מים, הוא על כל מים, הוא יותר גבוה מכל המים, כפי שהוא מפרט. שכל בחינות השגות שבגן עדן העליון, בגן עדן התחתון, כל ההשגות שיש לנשמות שנמצאות בגן עדן, יש להם השגות עצומות, נקרא בשם מים. למה גן עדן נקרא מים? כמו שכתוב, הפסוק אומר, ונהר יוצא מהדן להשקות את הגן. אז אחד הפירושים זה גן, זה גן עדן. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, זה הולך על גן עדן, וקוראים לזה נהר, ממה נהר מורכב? ממים. אז בעצם לכל ההשגות וכל התענוגים של הנשמות בגן עדן קוראים מים. אז בא הפסוק ואומר, אשריכם זורעי, אשריהם של אלו שזורים פה בעולם הזה, זה יותר גבוה, זה יותר נעלה, זה על כל מים. מה שאין כן מעשה המצוות, נעשה זריעה על כל מים. מה הכוונה על כל מים? למעלה, מעלה מבחינת מים. הכל אותו נקודה, שהמצווה הגשמית כאן, מצוותך, היא מאוד רחבה. לעומת זאת גן עדן, מה נקרא? קץ. בכל תכלה ראיתי קץ. המים של גן עדן, ההנאה של גן עדן היא מוגבלת. כמו כן, לא רק קיום המצוות כאן בעולם יש לו כוח כזה של זריעה, אלא על ידי לימוד התורה. גם כשיהודי לומד תורה כאן בעולם הזה הגשמי, יש לזה מעלה עצומה ונותנת לו כוח עצום יותר מאשר בגן עדן. מה קורה עם התורה? היא גם כן דומה למצוות. כמו שהמצוות ירדו לחפצים גשמיים, אז תורה, לכאורה התורה היא נשארה, תורה זה חוכמת השם. אבל המושגים שאתה מדבר עליהם בתורה, שאתה לומד גמרא, אתה לומד משנה, המושגים הם מושגים של העולם הזה. שירדה גם כן להתלבש בעניינים גשמיים. התורה מדברת על שור ועל חמור ועל הוידה וכל הדברים האלה. זה דברים גשמיים, אז כדי להבין את הדברים של התורה, אתה מבין מושגים גשמיים. אל תדע לך שכשאתה לומד תורה כאן בעולם הזה, נעשה גם כן מזה בחינת צמיחה. זה צומח, זה מתרומם, בין ארוך יותר מאשר בגן עדן אי אפשר כבר להשיג את זה. כי הצמיחה היא פה, שם זה רק הפרי, שם זה רק התוצאה. לכן אמרו רזל, לכן חזל אומרים, שנשמה עולה למעלה, אז חזל אומרים ביטוי אשרי מי שבא לכאן, לכאן הכוונה היא לגן עדן, ותלמודו בידו. אשרי מי שבא לשם עם התלמוד שהוא למד בעולם הזה, הוא בא עם זה למעלה. לא עם הגמרא, עם הספר, אלא הוא בא כאחד שלמד הרבה תורה כאן בעולם הזה. נשאלת השאלה ולכאורה הוא תמוע. ועלו למעלה אין נצרך שם כלל הדיבור גשמי, אילו מציאות וכדומה. מה הנשמה למעלה צריכה את התלמוד שהיא למדה כאן? העיקר אני למדה תלמוד שמדברת על אילו מציאות שלו ואילו מציאות חייב להכריז, מדברת על מושגים גשמיים. למעלה אין משמעות לא למציאה ולא לעבידה ולא לשור ולא לפרה. אז מה יש לו מכך שתלמודו בידו? אז הוא אומר העניין הוא, רק שלהיות בחינת צמיחה הנעל, אם הנשמה רוצה למעלה בגן עדן, שיהיה צמיחה, שיהיה התרוממות, צריך להיות דווקא נשרש ונקלט בארץ. אם אתה רוצה שיצמח פרי, אתה חייב להכניס את הגרעין בתוך האדמה עמוק עמוק, ואז יוכל לצמוח. אם אתה תשמור על הגרעין למעלה, לא יהיה לך מזה כלום. ומילא תורה שיהודי לומד כאן בעולם הזה, זה זריעה בתוך האדמה. בתוך דברים גשמיים. אבל הזריעה הזו, תביא לו את הפירות, את הרחבות, את העוצמה למעלה.
המצוות זה הזריעה.
גם המצוות וגם התורה.
תמיד בכוח הצומח, אני מבין.
המצווה היא צמיחה, היא זריעה. היא מתעסקת בדברים גשמיים, וגם התורה שהוא לומד על מושגים גשמיים, זה גם, כן, זה היה החידוש כרגע שהוא הוסיף, שגם התורה נקראת זריעה.
המים זה השגות בגן עדן.
מים זה גן עדן. כמו כן,
מבין בגשמיים צריך את המים של הצמיח, אז לא מצמיח.
אדם שלומד כאן בעולם הזה את הדברים הגשמיים, אז הוא כרגע זורע, וכשהוא יעלה למעלה, יהיה התוצאה של הזריע הזו, שם זה יצמח. כמו שהוא אומר מיד במשפט הבא. כמו כן, כשנקלט אצלו בחינת התורה, בבחינת קליטה ממש, שאומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה הכוונה בידו? בידו הכוונה היא שהוא תפס את זה, השיג את זה, זה לא שתם שהוא אמר מילים בלי להבין. הוא בא כי הוא למד תורה וזה נקלט אצלו, זה נהיה חלק ממנו, זה נקרא בידו. להיות תלמודו בידו דווקא. אזי, אם הוא בא למעלה, אחרי שתלמודו בידו, נעשה מזה צמיחה. מה זה הצמיחה? גילוי רב למעלה, הרבה, הרבה יותר גבוה מבחינת ההשגות שבגן עדן. ששם הוא רק נהנים מזיו השכינה. שם הנשמות נמצאים בגן עדן, הם נהנים הרב, אבל הם נהנים רק מהזיו. אבל אם הוא בא עם תלמודו שלמד כאן בעולם הזה, יש לו את המהות הרבה יותר גבוה. וזהו, זה מה שהמאמר הרי פותח במילים הבאים, ישרש יעקב. מה הכוונה ישרש יעקב? ישרש הולך על התקופה של העולם הזה, על מצוות בעולם הזה, על תורה בעולם הזה, שעל ידי בחינת שרישה וקליטה, את מה משרישים ומה קולטים? בחינת יעקב. אז קודם הוא הסביר מה זה יעקב, זה הולך למצוות. כי המצוות זה היוד יורד לעקב. עכשיו הרי הוספנו שגם התורה אותו דבר. אז אומר, יעקב מרמז גם על התורה. מדוע? ידוע שיעקב, שהוא בחינת תורה, כמו שנאמר, ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל. זאת אומרת, יעקב זה מסמל תורה, או כמו שנאמר, תיתן אמת ליעקב וידוע הכלל ואין אמת אל התורה. אז שכתוב ישרש יעקב, מתכוונים לומר, יעקב זה מילה נרדפת לתורה, זה אומר ישרש יעקב שאתה לומד תורה בהשרשה. דהיינו, אתה לומד תורה כאן בעולם הזה הגשמי. אז מה יהיה על ידי זה? הנה על ידי זה יציץ ופרח ישראל. מה זה יציץ ופרח ישראל? זה הפריחה שתהיה למעלה, שתהיה בגן עדן, זה נקרא ישראל, בבחינת גילוי, בבחינת לירוש. לא רק בגן עדן, אלא גם פה בעולם הזה אמרנו, בתחילת המאמר, שאור הסובב כל על מן יאיר פה, ברוך מלשון גילוי, שיהודים מושך, אבל הכל חייב לבוא בהקדמה של זריעה. שזריעה הכוונה היא מעשה המצוות. אני רק אגיד ברכה, ולא יקיים את המצווה שצריכה להיות לאחר מכן, הברכה לבד לא תפעל. הברכה רק אומר, מה אני הולך עכשיו לעשות במצווה? ברוך, להמשיך את הקדוש ברוך הוא, אבל בפועל ממש, מה ממשיך? המצווה שיודעים יקיים. ודאי, אם הוא לא קיים, ודאי. אותו דבר הפוך, אם אדם עשה את המצווה ולא בירך, הוא גם ממשיך את העניין. זה כתוב בהמשך של הפסוק. הבאים, ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. מה הכוונה? מה זה תנובה? אז הוא מביא כאן שני פירושים. פירוש אחד, מה זה תנובה? תנובה הוא עניין הפרי. מה שמניב, מניב, מניב פירות. כן? יניב, זה פרי. אז תנובה זה פרי. אז הוא מלאו פני תבל תנובה, שאחרי שיהיה ישרש, יהיה פרח ויהיה הרבה פירות. זה משמעות אחת. וגם, עוד פירוש הוא אומר, תנובה, מבחינת תבל, אם אתה רוצה שיהיה תנובה, שזה ייכנס, שזה ייקלט. איפה צריך שזה ייקלט? מבחינת תבל, בתבל. מה זה בתבל? תבל זה בעולם, בארץ. מי זה הארץ? הארץ זה מבחינת כנסת ישראל. כמו שאמר בחלק הראשון של המאמר, שרק יהודי יכול לפעול את המשכה, גוי לו, ורק אם זה מונח על הגוף שלו, אם זה על השולחן לו. למה? כי היהודי הוא הארץ, הוא ארץ חפץ. אז הוא התבל, אז בתבל, כשנהיה תנובה, כשהוא מכניס בתוכו בתבל, ביהודי, את המעשה, וזה נקלט בו, הנקרא ארץ חפץ, להיות נקלט ונשרש בה, מבחינת גילוי, הוא על ידי בחינת יעקב וישראל הנ"ל. כשיהודי מקיים פה למטה, זה היעקב עם שני הפירושים, זה הולך על תורה, הולך על מצוות, וישראל זה כבר הפירות שצומחים אחרי כל זה, אז במי כל זה, במה כל זה תלוי? זה תלוי שיהיה נובה בתבל. שבתוך הגשמיות יפעל את העניין, ואז יהיה את הגילוי הגדול.